אקשן.
עובד. טוב, אז כמו שראיתם בכותרת של התוכנית שיעורים, השיעור הזה קראתי לו מי הוא הרב קוק ומהי משנתו. ובאמת מה שנשתדל בעזרת השם לעשות זה לנסות להבין קודם כל את האישיות, את הדמות הזאת, באמת מי היא, מה המהות שלה, ולאחר מכן לגוע בכל מיני, בכמה נושאים, בכמה תחומים, לראות את התפיסת עולם, את השקפת עולם שלו. הכוונה היא שבניגוד לשיעורים שבהם יש נושא אחד שאנחנו לומדים לאורך תקופה, כמו ללמוד ספר אורות התשובה, או אורות התורה, או על זה הדרך, פה אנחנו, בעזרת השם, נעשה סקירה על כמה וכמה נושאים. כמובן, הבסיס יהיה כל משנת הגאולה והתחייה והתקומה של עם ישראל, ומתוך כך ניגע גם בעוד כמה נושאים שקשורים למציאות של החיים שלנו ולתורה ולחיים וכו' וכו'. זה בגדול מה שבעזרת השם הולך להיות. והיום, בעזרת השם, הנושא הראשון שלנו זה, קראתי לזה, תחנות חייו ומשמעותן. לא יודע אם העבירו לכם את הנושא של השיעור, אבל הבסיס, הפתיחה היא לנסות לקחת כמה נקודות מהחיים של הרב קוק ולהבין מה הדבר הזה בעצם אומר על האישיות שלו ועל כל מה שאחר כך אנחנו בעצם נראה אצלו בחיים. הדבר הראשון, נתחיל מהרגע שהוא נולד. מה קרה ברגע שהוא נולד, חוץ מזה שכל כמו שקורה לכל אדם שהוא נולד, אבל הוא נולד לבית מאוד מעניין. אבא מתנגד ואמא מבית חסידי. אתם יודעים שבתקופה ההיא התנגדות, חסידות, זה היה עניין. זה היה כמובן תפיסות עולם וכו' וכו'. וגורמת המציאות, ההשגחה האלוקית גורמת לכך שפה היה איזה שילוב מאוד מעניין, שאבא שלו ממש היה היה קשור לגאול מווילנה, היה קשור ככה לתפיסות של הגאול מווילנה ולמה שנקרא לליטווקים, למתנגדים, כן, לזרם הזה ביהדות. והאימא הייתה מבית חבדניקי, מבית חסידי חבדניקי. אל תשאלו אותי איך הם התחתנו, בדרך כלל פחות קורה, אבל זה לא היה עד כדי כך שלא, זה בכל זאת כנראה לא היו כאלה קשוחים כאלה שלא מתחתנים בכלל עם מישהו שיש לו זה. למה תגידו מה זה משנה, מה אכפת לנו, מה אבא שלו, מה אמא שלו, מה זה? אני חושב שזה כן אומר משהו, זה כנראה החדיר בו את יכולת, אולי אחד הדברים שהחדירו בנשמה הזאת את היכולת לאחד קצוות, את היכולת שבהמשך הדרך אנחנו נפגוש מאמר, לא יודע אם אנחנו פה בשיעור הזה נגיע למאמר הזה, ואני אומר לכם שיש מאמר כזה, שיש מקום כזה שבו הרב קוק כותב על התרומה של החסידות כמובן לעולם התורני, לעולם היהודי, והתרומה של המתנגדים, וכל אחד מהם כמובן יש לו משקל ומשמעות מאוד מאוד גדולה בעיצוב של בעצם של העולם התורני המתחדש, כולל העולם שלנו בארץ ישראל, התורת הגאולה בארץ ישראל, גם היא בסוף בנויה לדעת הרב קוק שני הזרמים האלה. כמו שידוע לכם, הציונות הדתית היא לא חסידות והיא לא ליטאית, אלא היא כוללת. היא כוללת גם וגם, היא רוצה לשלב בין דברים, וזה ככה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יש כמה סיפורים על הרב קוק, שכשהוא היה בגן, או מה שנקרא אז בחיידר, חיידר זה כזה גן, אבל שגם לומדים בו תורה, כן? וכולי. אז היה שם איזה משחק שככה יש כמה שמספרים. אפשר להיכנס, תגיד, יש פה כיסאות, חבל. בוא, יש פה. היה משחק שהילד הזה, אברהם יצחק, הוא הנהיג אותו, והמשחק היה שהילדים שואלים, לאן הולכים? ואז עונים לארץ ישראל. עכשיו, לכולם ברור שהרב קוק לא נולד בארץ ישראל, נולד במה שנקרא ברוסיה הלבנה, מזרח אירופה, כידוע, עברה שם כל מיני כיבושים ועניינים, זה לא חשוב כרגע בדיוק, אבל הוא נולד שם ב-1865, סליחה על המניין למניינם, ולארץ הוא עולה, תכף נראה את זה, הוא עולה בגיל 39, ב-1904. בסדר? אז שהוא בגן בחיידר, זה בשנות ה-70 של המאה ה-19, והמשחק הוא לאן הולכים לארץ ישראל. כשהוא קצת גדל יותר, והוא כבר בערך בגיל 13-14, מספר החבר שלמד איתו ביחד באותה ישיבה, שהם היו נוהגים בחצות הלילה, הם היו עושים תיקון חצות, שזה דבר שהיה מקובל, עוד אנשים היו עושים את זה, אבל החבר הזה מספר שהרב קוק עשה תיקון חצות, כן, הוא עוד לא רב קוק, כן, הוא בסוף נער, כן, על הגבול של ילד, נער, 13-14, והרב קוק בוכה בכי תמרורים בתיקון חצות הזה, והחבר הזה, אחרי שהוא נרגע, נגמר התיקון חצות, שואל אותו, תגיד, למה אתה כל כך בוכה? והרב קוק אומר לו, כי אני כהן. ואני חולם על בית המקדש, וכשאני זוכר כמה הוא חסר, וכמה, איפה אני יכול להיות, ואיפה אני נמצא כרגע, בכלל בגלות, רחוק מארץ ישראל, ואיפה ארץ ישראל נמצאת היום, ואיפה ירושלים היום, ואיפה הר הבית, ובית המקדש, אז אני מתמלא בצער מאוד גדול, ולכן הבכי מאוד מאוד גדול. שני הסיפורים האלה מלמדים על האהבה העצומה והגדולה שלו לארץ ישראל. לארץ ישראל, בכלל לקדושה, בכלל להיות במקום שהוא המקום שהוא נמצא עם השכינה האלוקית, שזה ארץ ישראל, ועוד יותר כמובן ירושלים, הוא בהתחלה רב של יפו, ובסוף הוא עולה לירושלים, ויש הרבה סיפורים גם בהמשך, שכשהיה מגיע לכותל הוא גם כן היה מתייפח מאוד, בגלל הצימאון הגדול שלו, היה לו מאוד, צימאון מאוד מאוד גדול לקדושה, לרוחניות, לחוויות, לקרבת אלוקים. היה לו צימאון גדול לקרבת אלוקים, והצימאון הזה כנראה כבר התחיל להיות בנשמה של הילד והנער הזה, עם השאיפות שלו להגיע לארץ ישראל, להגיע להר הבית, להגיע לבית המקדש. השלב הבא הוא... עכשיו הוא כבר מתחיל להתקרב לגיל שלכם, והוא מגיע, בגיל הזה בערך, הוא מגיע לישיבת וולוז'ין. ישיבת וולוז'ין, כמו שאתם ודאי אולי יודעים, שמעתם בגדול, הנציב מוולוז'ין, הוא היה ראש הישיבה. הייתה ידועה אז באמת כי הישיבה באמת הכי למדנית, גדולי ישראל, רבים, למדו שם ויצאו משם. בתוך הישיבה הזאת מספרים חברים שלמדו איתו בישיבה. אגב, הרבה מהדברים שאני מספר לכם, אני כמובן לא ממציא אותם, הרבה מהדברים כתובים בספריו של הרב משה צבי נריה, זכר צדיק לברכה, על הרב קוק. הרב נריה, שזכיתי ללמוד אצלו בכפר הרוי 4 שנים, הגיע לארץ ב-1930, בגיל 17 אני חושב, והיה 5 שנים אצל הרב קוק בישיבת מרכז הרב, עד שהרב קוק נפטר. והוא היה באמת תלמיד מובהק, תלמיד מאוד זה, וכמובן אחרי פטירת הרב קוק, כמה שנים, הרבה שנים אחרי זה, הוא כתב סדרה של ספרים, אתם יכולים לראות אותם, גם מאוד ממליץ לכם ככה לקרוא אותם, הם גם מאוד קריאים, מאוד נעימים לקריאה, ויש ספר שיחות הראייה ושדה הראייה, כמה ספרים שהראייה תמיד מופיע משם, כל פעם זה משהו אחר, אחד זה תולדות החיים שלו, אחד זה על אנשים שהיו מסביבו, כל מיני, כמה בחינות של הרב קוק, חלק גדול מה שאני מספר, נמצא בתוך הספרים האלה של הרב נריה. אז הרב קוק מגיע לוולוז'ין, והרב נריה פשוט חקר אנשים, תחשבו שזה היה לפני 40-50 שנה, היו עוד אנשים מבוגרים שעוד זכרו, עוד היו שם וידעו לספר, או מפי אבא שלהם, שהרב קוק בוולוז'ין, בגיל הזה, בערך גיל 16, 17, 18, היה לומד 60 דף גמרא ביום. בסדר? יושבים על הכיסא, טוב שאתם יושבים ולא עומדים או משהו, הייתם נופלים. אז 60 דף, 60 דפי גמרא ביום. 60, אוקיי?
בסדר?
מה?
באיזה גיל?
גיל 17. בערך, כמו... פלוס מינוס, בשלבים האלה.
הוא לא אמר שהוא יכול לסיים כאילו מסכת ביום.
בדיוק רציתי להגיד, אם זה מסכת כמו ברכות, זה מסכת ביום. אם זה תענית ומגילה, זה שתיים ביום. אם זה מסכת יבמות, אז ביומיים. אבל וכן, אז זה הדרך, אתם מבינים, כולם מבינים את המשמעות, כן? זה, אם השס הוא 2,700 דפים, אז חישוב מהיר, מי פה יודע לחשב מהר, אז משהו פה גג חצי שנה, נכון? 60?
חודש וחצי.
45 ימים? כן, לא רוצה, ימים, נכון. קיצור, משהו כמו חודשיים. זה רק לקבל, למה זה חשוב בסדר גודל הזה? כי אנחנו, למה אני אומר את זה? כי זה כמובן לא משנה, הרב קוק הרבה פעמים נתפס גם אצלנו וגם אצל חוגים אחרים שלא מספיק מכירים אותו, כאילו כל הספרי מחשבה שלו, נכון, אתה בא לרב קוק, מה אתה מכיר מהרב קוק? יש אורות, אורות התורה, אורות התשובה, אורות הזה, אורות הזה. אבל הרב קוק היה למדן עצום וגאון עצום ורב פוסק, שזה פשוט תחום שפחות התגלה, הוא פחות כתב בזה יחסית. יש כמה ספרי שוטים שלו, ופה ושם קצת דברים על הגמרא, אבל לא התפרסמו מזה הרבה דברים, ולכן כאילו נתפס בעיקר גם בגלל שבתחום הרוחני הוא מאוד מחדש, הוא חידש חידוש מאוד גדול בכל התפיסת הגאולה וכו' וכו', וגם דברים אחרים. אבל סתם צריך לדעת שהוא היה גאון עצום, וכל המשנה שלו אחר כך של התפיסה הרוחנית היא בסוף נובעת מכל גודל התורה שהייתה בו, והתורה של בו הייתה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, זה רק פן אחד של גמרא. הוא היה גם גאון עצום בקבלה וגם בהלכה, בכל תחומי החיים. צריך לדעת כאילו עם מי אנחנו מתעסקים, זה לא איזשהו איזה פן אחד, אלא משהו מאוד מאוד גדול. דבר האחרון, זה כמובן אני ממש נותן לכם פה בשיא התמציתיות, אבל עוד דבר אחד מעניין מהתקופה בחול, שכבר אז היה אפשר לראות שמאוד אכפת לו מכלל ישראל. זאת אומרת, סתם, מבחינת, הגענו בערך עד גיל 18-19, הוא מתחתן שם בוולוז'ין, ומגיל 23, בגיל 23 הוא כבר מתמנה לרב של קהילה. בסדר? קהילה קטנה, נראה לי קוראים לה בויסק, לא משנה, כרגע העיירות שם, כמו שאמרתי, ברוסיה הלבנה, ליטה, זה התחום. בגיל 23 הוא כבר מתמנה רב קהילה, ושם בחול, עד גיל 39, שאמרנו שהוא עולה לארץ, הוא מכהן בשתיים או שלוש קהילות, שהוא עובר ממקום למקום, כל פנים הוא רב קהילה. אבל האכפתיות שלו, סליחה, הדאגה שלו, האכפתיות שלו, היא לא רק מהקהילה המצומצמת שלו, אלא מכל עם ישראל. דוגמה אחת, איך? מקווה שזה דיבר גם שזה לא עליי, איך? הייתי קצנן. בסדר, לא משנה אם יש את ההחלטה הזאת, זה גם טוב, מה נעשה? אלא אם כן מישהו יודע לתפעל את זה. לא, נעשה. ננסה, אולי נגמר לו, לא יודע, בטריה, לא יודע מה. אני אמשיך כדי לא להפסיק את הרסף, אם נצליח, נצליח. דוגמה אחת, לאכפתיות שלו מכלל ישראל, הוא ראה אנשים בכמה מקומות שלא מניחים תפילין במקום הנכון. אתם יודעים שהתפילין צריכים להיות מעל, כן, שלא יגלשו לאחרים מקום עיקר השערות, ומאחורה, שהן לא יהיו גדולות מדי, שהן יהיו בתוך בשקע הזה שם, בעורף, הוא ראה אנשים שהתפילין גדולות עליהם. מה הוא עושה? הוא כותב ספר קטן שמסביר את הדבר הזה, והוא עושה מסע, שהוא הולך עם הסיפון הקטן הזה לכל מיני קהילות, ובלי להגיד שהוא כתב את הספר, נותן להם את המשאיר להם כמה ספרים ומבקש כמה דקות לדבר ומנסה להסביר לאנשים איך איפה צריכים להניח תפילין. סתם אומרת אחריות, יש לו אחריות, אכפת לו, הוא הולך ומנסה לתקן, מנסה לשנות, דבר קטן, דבר שלא קשור לכל הפעולה שאחר כך הוא יעשה כמובן בחוץ לארץ. ואז אנחנו מגיעים, כמובן דילגתי כמה וכמה שנים טובות, אנחנו מגיעים לגיל 39. מה קורה בגיל 39? דבר מאוד מעניין, מציעים לרב קוק בחוץ לארץ כמה הצעות מפתות מאוד, מאוד, לעמוד בראש ישיבה, לעמוד בראש עיר גדולה, עם מזכורת, מה שנקרא היום, אז קראו לזה שם אחר, עם בית שהוא מקבל. באמת תנאים מאוד מאוד טובים. אבל באותו זמן בדיוק מגיע אליו שליח מהארץ ומבקש ממנו לבוא לארץ ולהיות רב של לא
יפו.
יאמר יפו, כן, יפו והמושבות. חשוב לומר יפו והמושבות, זה לא נגמר ביפו. יפו והמושבות, והרב קוק יודע שהולך להיות לו תנאים לא פשוטים. ממש המצב בארץ ישראל אז הוא לא קל בכלל מבחינה כלכלית. והרב קוק עכשיו יוצא אצלו מהכוח אל הפועל כל אהבת הארץ שדיברנו עליה, כל הרצון הזה להגיע לארץ ישראל ולירושלים וכולי. הוא עוזב את כל ההצעות שהוא מקבל שם לחול, והוא מגיע לפה לכהן כרב של יפו והמושבות. ואז מה שקורה פה זה דבר מאוד מעניין ומדהים, והוא שהרב קוק מעיד על עצמו, תקשיבו טוב, מעיד על עצמו שאיכשהו מגיע לארץ ישראל ועובר פה כמה תקופה קצרה, כמה ימים, שבועות ספורים, הוא מרגיש שפשוט ההשגות שלו עולות בכמה וכמה קומות. זאת אומרת, הוא פשוט מרגיש שדברים שהוא למד פעם, דברים שהוא חשב עליהם פעם, דברים שהוא כבר כאילו יודע אותם וכולי, הוא מגיע לארץ ישראל, הוא חושב עליהם עוד פעם, והוא פתאום מבין אותם ברמות אחרות לגמרי ממה שזה היה קודם. מבין אותם ברמות הרבה יותר גבוהות. עכשיו, חוץ מזה שהוא מעיד את זה על עצמו, בעזרת השם שקצת תיכנסו יותר לעולם התורה, לעולם הישיבה, לעולם הלימוד ולעולם שהרב קוק, תעשו השוואה בין הדברים שהוא כתב בחול לבין הדברים שהוא כתב בארץ. ולבד, לבד, אתם פשוט תראו, אתם פשוט תרגישו את ההבדל בכתיבה. אתה פשוט רואה שזה משהו אחר. כתיבה גלותית יותר עם מסובכת כזאת, מורכבת, אריכות, פחות עם הבנות עמוקות ורוחניות, עם עומק מאוד מאוד גדול, אלא איכשהו משהו קצת יותר לא אגיד שטחי, זה לא אפשר להגיד, זה הרב קוק שטחי, חס וחלילה, אבל משהו אחר, משהו ברמות אחרות. דבר ראשון שאפשר לראות ולהבין ארץ ישראל, אצל הרב קוק, זה היה חוויה אישית שאומרת, זה משהו אחר לגמרי. זה לא רק שארץ ישראל היא מקום פיזי שאנחנו חוזרים אליו אחרי שהיינו בגלות, חוזרים לארץ, מיישבים אותה, בונים אותה, וכו' וכו', ברור. אבל גם מבחינה רוחנית, אנחנו מגיעים למקום אחר לגמרי ממה שהיינו קודם. אנחנו, למה? כי זה ארץ של הנבואה. זה ארץ שבעצם התורה, מלכה ושריה בגויים אין תורה. קראנו לא מזמן מגילת איכה, מלכה ושריה בגויים אין תורה. תורה היא בארץ ישראל, וחוץ לארץ זה רק כזה העתק של התורה. זה לא התורה עצמה. המצוות הן רק בארץ ישראל. מצוות בחוץ לארץ זה הציב אלך ציונים, זה רק שלא נשכח כשנחזור. הרב קוק מרגיש את זה על עצמו, וממילא אחר כך כותב הרבה מאוד על התורה, מה שנקרא תורת ארץ ישראל. התורה שהיא מיוחדת לארץ ישראל, זאת נקודה מאוד מאוד משמעותית וחשובה. כמובן, אם דיברנו קודם שהרב קוק אכפת לו מכלל ישראל, עכשיו זה בא לידי ביטוי בכך שהוא רב של המושבות. קצת היסטוריה בדקה, בסדר? אתם בטח אחרי בגרויות, אתם יודעים יותר טוב ממני, אבל בכל זאת היסטוריה בדקה למי שכבר לא זוכר. אז אנחנו מדברים על 1904. עליות הראשונות הקימו את המושבות הראשונות, פתח תקווה, ראש פינה, וכולי. המושבות האלה עוד חלקם היו אנשים דתיים. חלקם היו אנשים שהגיעו מחוץ לארץ, אנשים דתיים. 1904 מתחילה העלייה השנייה. זאת העלייה שממנה יקומו הקיבוצים, הקבוצות והקיבוצים. העלייה הזאת היא מאוד חילונית, היא מאוד אנטי-דתית. מי שמכיר את ההיסטוריה, והרב קוק בדיוק מגיע עם העלייה השנייה. עם העלייה השנייה הוא מגיע לארץ. והוא רב של יפו והמושבות. ואכפת לו מכולם, ובתור מי שאכפת לו מכולם, הוא מדי פעם יוצא לסיורים במושבות הקרובות. זה קל, כי זה מרחקים לא זה, זה רחובות, זה ראשון לציון. הוא בא והולך ודואג איך הם מסתדרים. מה קורה איתם? מבחינה, מכל הבחינות וגם מבחינה רוחנית. מה קורה עם השבת במושבות, מה קורה עם המצוות התלויות בארץ וכל הדברים האלה. וידוע מסע המושבות שהוא בכלל יוצא למסע של 5 שבועות עם עוד כמה רבנים, והוא מגיע לחדרה ולזיכרון ועד הצפון, הוא מגיע ליבנל ולמטולה ולראש פינה, הוא מגיע לכל המקומות האלה, חלקם לדגניה, מקומות חילוניים. הוא מגיע למקומות האלה ומנסה להתקרב, לקרב, לנסות לחבר אותם, וזה הכל כמובן מהאכפתיות שלו ומהאחריות שלו לכלל ישראל. ואז אנחנו מגיעים ל-1914 למניינם, הארץ רועדת, תרעד, מה מתחיל אז כמובן? 1914. מלחמת העולם הראשונה. מה? מלחמת העולם הראשונה, 1914-1918. הארץ הייתה בידי הטורקים, כן? היסטוריה בגרוש ככה, עוד פעם אתם יודעים יותר טוב ממני, למדתם. הארץ בידי הטורקים כ-400 שנה, מ-1517 עד 1917. ומלחמת העולם, האנגלים, כובשים את ארץ ישראל, ויש מלחמת עולם. יש גרמניה ורוסיה ואנגליה, בקיצור, יש מלחמת עולם. מה רוצה ההשגחה האלוהית, מה היא רוצה? שממש תקופה קצרה, לפני תחילת מלחמת העולם, הרב קוק יוצא לוועידה של רבנים בחוץ לארץ, בשוויץ, ואז מתחילה המלחמה. הוא לא יכול לחזור. למה? כי כל הדרכים זה מסוכנות, זה בטח לא כמו היום, גם היום זה יכול להיות מסוכן, אבל זה כבר כמובן מלחמות ברמות אחרות לגמרי. הוא 4 שנים נתקע, לקרוא לזה ככה, 4 שנים הוא נתקע בחול, הוא פשוט לא יכול לחזור. טוב, מה הוא עושה בחול? כמובן מגלים אותו מאוד מהר. בשלב ראשון מגלים אותו בשוויץ, והקהילה היהודית מבקשת שהוא יהיה הרב שלה, וכעבור בערך 2, אני לא סוגר בדיוק, בערך האנגלים, קהילת מחזיקי הדת של יהודים שגרים בלונדון, מבקשים מהרב קוק שיבוא אליהם ללונדון, זו קהילה יותר גדולה, יותר משמעותית, והרב קוק עובר לשם, זה כנראה בתוך אירופה, הוא כנראה היה יכול לעבור, הוא מגיע ללונדון, עדיין להגיע לארץ ישראל לא אפשרי, גם מסוכן, גם יש פה מלחמה, גם היה פה, מי שיודע, ב-1915 היה פה הרבה, היה פה רעב מאוד מאוד גדול, מי שקצת מכיר את ההיסטוריה, לא משנה, לא ניכנס אליה, כל פנים, הרב קוק מגיע ללונדון. למה זה משמעותי? למה זה משמעותי שהרב קוק הגיע ללונדון? תגידו אתם, מה קורה בלונדון ב-1917 שקשור לנו לעם ישראל? תפעילו את כל התאים של הבגרות בהיסטוריה. הצהרת בלפור. יפה. הצהרת בלפור. בלפור, תפקידו בכוח היה? שר החוץ. שר החוץ של בריטניה. אוקיי? שימו לב. בלפור, שר החוץ של בריטניה. בריטניה כובשת את ארץ ישראל מידי הטורקים, ונהיה פה מנדט בריטי, והם שולטים על הארץ. מי אחראי? מאוד מאוד משמעותי על הצהרת בלפור, הרב קוק וחיים ויצמן. חיים ויצמן שלימים יהיה הנשיא הראשון של מדינת ישראל, חיים ויצמן היה חימאי, בתוקף עבודתו הגיע לאנגליה, הוא והרב קוק, כל אחד בדרכו שלו, משכנעים את בלפור לכתוב את ההצהרה. עכשיו תשימו לב, ההצהרה הזאת היא משמעותית, היא לא איזה פיסת נייר. יש פה אמירה של המדינה שכרגע כבשה את כל האזור הזה ובתוך זה את ארץ ישראל, שארץ ישראל שייכת לעם היהודי. זה בעצם התשתית כמובן להחלטת האומות המאוחדות 30 שנה אחרי זה, ב-1947, להקמת מדינת ישראל. זאת אומרת, הרב קוק בהשגחה האלוקית מזדמן לאנגליה ומשם פועל בצורה שממש משפיעה בסופו של דבר על ההקמה של מדינת ישראל, שהוא לא יזכה כמובן לראות אותה לבד, אבל בכל זאת זכות גדולה להיות שותף בדבר הזה. נגמרת מלחמת העולם, כמובן שהרב קוק שהוא שם הוא ממשיך לכתוב ולפעול מה שהוא יכול לעשות בקהילות שם. נגמרת מלחמת העולם הראשונה, הוא אמור לחזור לאיפה? לארץ ישראל. לאיפה בארץ ישראל? ליפו. ואז מה קורה? פונים אליו מירושלים עיר הקודש, 1919, נגמרת המלחמה, הוא חוזר לארץ, פונים אליו מירושלים שיבוא להיות הרב של ירושלים. הרב קוק מרגיש שזה שלב שבו מעלים בקודש, הוא היה ביפו למעשה 15 שנה, 10 שנים בפועל, מ-1904 עד 1914, אחר כך 4 שנים בחול בגלל המלחמה, והוא חוזר והוא מקבל את ההצעה לרבנות ירושלים. קצת יותר מאוחר זה בעצם הוא מקבל את רבנות ארץ ישראל, זאת אומרת הוא קמה רבנות כללית של ארץ ישראל, והרב קוק מתמנה להיות הרב של ארץ ישראל כולה. זה עלייה מאוד מרכזית. שני דברים ובזה נסיים, כמובן זה אינסופי, אבל רק ככה בשביל לקבל את התמונה. שני דברים מרכזיים, הרב קוק חשוב לו להקים כשהוא מגיע לירושלים. אחד, כמו שאמרנו, זה הרבנות הראשית. צריך להבין שזה לא דבר מובן מאליו בכלל. הרבנויות היו לכל מקום, היה איזה רב, היה איזה משהו. מי שהיה בארץ זה מה שאנחנו קוראים היום חרדים, היו יישוב הישן בירושלים, בצפת, כל המקומות האלה. הרב קוק רוצה להחדיר את התפיסה הכללית, תפיסה ממלכתית. אנחנו לא גלות, אנחנו לא כל עיר לבד, אנחנו לא כל איזה כפר לעצמו, אנחנו כלל. אמנם עוד אין מדינה, המדינה היא בדרך, הרב קוק לא יזכה לראות המדינה, הוא נפטר ב-1935, 13 שנה לפני הקמת המדינה, אבל הרב קוק חולם על המדינה. הרב קוק כותב על המדינה שתקום, הוא כותב על המשמעות של המדינה, מדינה כזאת צריכה רבנות ראשית כללית, זה אחד. דבר השני, שכבר קצת נוגע אלינו, זה הקמת ישיבת מרכז הרב. הרב קוק מגיע לירושלים, ומחליט להקים ישיבה, שהיא תהיה ישיבה, היום היינו קוראים לה ישיבה ציונית דתית. אז לא היה מושג כזה, גם עוד לא היו כיפות סרוגות. הראשון שקם, שם כיפה סרוגה, זה הרב נריה, שהיה תלמידו של הרב קוק, והחליט גם דרך כאילו סממן חיצוני, דרך הצבע של הכיפה, לסמן כאילו את הדרך החדשה שקמה פה. זה כמובן לא היה הרב קוק, נראה כמו כל הרבנים החרדים, עם המעיל השחור, עם הכובע, עם הכל, אבל כמובן שבתוך תוכו הרב קוק הוא ציוני, הוא לאומי, הוא כללי, הוא רואה את הקודש גם שיש בחול, הוא רואה דברים שכל הרבנים החרדים לא רואים אותם, והרב קוק מחליט להקים ישיבה שתהיה ברוח הזאת, ובישיבה הזאת ילמדו הרבה יותר רחב, לא ילמדו רק גמרא והלכה, ילמדו גם אמונה, וילמדו גם קבלה, וילמדו חסידות, וילמדו מוסר, וכל חלקי התורה יהיו שם, והרב קוק בכלל כותב שאפילו ילמדו שם גם היסטוריה ברמה גבוהה רוחנית, כבר ילמדו את התהליכים שבהיסטוריה. תהיה מקום, תהיה ישיבה, הבסיס שלה זה תורה, אבל תורה מאוד גדולה ומאוד פתוחה. זה התשתית לישיבת מרכז הרב שאנחנו מכירים עד היום בירושלים. זכיתי ללמוד שם משיעור א' לפני 40 וככה שנים. לא אצל הרב קוק, אבל אצל הרב ציודה, בנו של הרב קוק, עוד 4 שנים לפני, 3 שנים לפני שהוא נפטר, זכיתי ללמוד אצלו. וזה בעצם התשתית של כל עולם הישיבות שאנחנו מכירים היום, כי מרכז הרב, בהתחלה זה היה קצת קטן ולא לא בדיוק כזה, אבל לאט לאט זה פרץ וגדל, וכמובן משם כבר יצאו כל השלוחות של הקמת כל עולם הישיבות, שיבות ההסדר וישיבות גבוהות והמכינות והמכללות והמדרשות לבנות וכו' וכו'. באמת עולם תורה עצום ושלם, שהוא תורה של ארץ ישראל, תורה לאומית, תורה כללית, תורה שמאחדת את כל מקצועות הלימוד. התשתית של התורה הזאת היא נמצאת שם במרכז הרב, והיא משלבת בין התורה השמרנית המסורתית לבין התורה המתחדשת של ארץ ישראל. אז זה ממש ככה סקירה מהירה עם טיפה ככה נקודות, כדי קצת לחוות טיפה את האישיות ואת המהות של הדמות. ובעזרת השם משבוע הבא נתחיל להיכנס יותר לתכנים, לעומק של מי הוא הרב קוק ומהי תורתו. אז בעזרת השם פגש שבוע הבא, בלי נדר, אנחנו נתחיל ב5:15, היום היה...